שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום ביום מיוחד, יום שבו בעצם אפשר לומר יש את הסיבה האמיתית שגילה רבינו החתם סופר לשמחה של ל"ג בעומר. כולם מחוברים כמובן לרבי שמעון, להילולת רבי שמעון, למה שביקש רבי שמעון בר יוחאי, שישמחו ביום שמחתו, היום שבו הוא גילה את הסודות של התורה. אבל יש עוד זוויות שצריך לדעת אותם. גם לפני שהיה רבי שמעון בר יוחאי, היה שמחה, הייתה שמחה בל"ג בעומר. זה קצת נדחק לקרן זווית, והייתי רוצה לשים דגש היום על העניינים הנוספים, העניין המרכזי הנוסף, שעוד לפני הולדת רבי שמעון ולפני הולדת רבי עקיבא, מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי, כבר היה ל"ג בעומר יום חשוב, יום ששמחים בו. מה היה בו? אומר החתם סופר בתשובותיו, מי שירצה לעיין, מיורה דעה, סימן ריש למד ג', וגם בחידושיו למסכת שבת בדף פי זין עמוד ב', אומר דע לך, זה היום של שורש הפרנסה בעולם. ביום הזה התחיל לרדת מן במדבר. מכאן בעצם שורש כוח הפרנסה, ודע לך, בלי להאמין שפרנסה משמיים, אין מצב לקבל תורה. אי אפשר להידבק בתורה ובאמת לשקוע בה, אם אדם לא מאמין באמונה שלמה, שפרנסה היא דבר שנקצב לו מראש השנה לראש השנה. וכל העמל בנושא הפרנסה זאת כללה. כללה של בזעת אפיך תאכל לחם, וכל שנה נקצב לאדם כמה כללה יהיה לו בעמל הפרנסה, וכמה בעצם יהיה לו את מזונותיו. הדבר הזה הוא בעצם בניגוד אגב לכל המבט שיש ברחובה של עיר על קרייריזם ועל חיפושי עבודות בחירות ומיצוי כושר תעסוקתי עד הסוף בתארים שונים, אם מדבר לנשים, הכל חיפושי כללות. אצלנו אף אחד לא מבקש כללה יותר מדי, מבקש את מה שאומרים חז"ל, אוכל כמעה ומתברך במאב. לא יעזור שום השתדלות, כמו שהחפץ חיים אמר, תשים 50 ברזים למיכל מלא מים, יהיה לך יותר מים? ממש לא. לא יעזור כל השתדלות, כפי שאמר הרמב"ן, הגזירה אמת והחריצות שקר. הוא ירוויח 800 אלף שקל לחודש, ויהיו לו הוצאות של כל מיני ניתוחים או הוצאות אחרות, או חוסר ברכה באותו כסף שיביא למריבות, לתחרות, לקנאה, לשנאה. לא ניתן לנצח את הבורא. ובלי להאמין שפרנסה משמיים, תמיד הוא יגיד אני צריך לעשות יותר, ואני צריך להיכנס למקום שזה בעצם אולי לפי התורה אסור לעבוד בכזה מקום, בגלל כלי טכנולוגיה, בגלל תערובות של גברים ונשים, בגלל סגנונות של אנשים שמדרדרים אותה או אותו. והוא יגיד אני חייב, מה לעשות? אני חייב להביא לחם הביתה. אדוני, הלחם שאתה חייב להביא הביתה הוא לחם שהוא בגדר של השתדלות באלמה. הבורא לא דורש ממך להשתדל מעבר לכללים שלו. הוא זה שקצב לך את הפרנסה, והוא אומר לך, כאן אין חובת השתדלות. כמו שאתה מבין שאין חובת השתדלות לעבוד בשבת, למרות שמשלמים בשבת פי חמש, לא תגיד לי, לא, אני חייב פרנסה, אז אני אעבוד בשבת, וזה לא מלאכות דאורייתא, זה רק אולי קצת דיבורים, אז אני אקבל פי חמש, ואני אוכל לפרנס אברך כולל. לא, כך יש כללים בהשתדלות הזו. ולכן אנחנו סופרים ספירת העומר לקראת שבועות, ומטרת הספירה הזו היא לעומר. עומר, מה הקשר בין העומר למתן תורה? המפרשים שואלים, למה אם אתה רוצה להביע השתוקקות למתן תורה, תגיד עוד 50 יום מתן תורה, עוד 49, עוד 48, עוד 47. מה הספירה לעומר? מה לנו ולנושא של העומר כהכנה למתן תורה? התשובה היא, העומר זה היה שיעור, העומר הסירית היפה הוא עומר לגולגולת, זה בדיוק היה שיעור של המן שירד לכל אחד ואחד, וזה מה שנקרא, הביאו לפני עומר. כשהפסיק המן, אז יש מנחת העומר שהיא מתירה לאכול תבואה חדשה בעולם. עד שלא הקריבו בתצזיין בניסן את מנחת העומר, אסור עדיין לאכול תבואה חדשה שגדלה השנה. זה נקרא איסור חדש. חדש אסור מן התורה. תבואה חדשה שעדיין לא הקריבו את העומר בזמננו שאין לנו בית מקדש, אז צריך שהיום הזה יחלוף, תצזיין בניסן, אחרי שחולף יום זה שנקרא בלשון חזל יום הנף, יום שבו מניפים את העומר, תנופת, עומר התנופה, מאז מותר לאכול, ואז מתחילים לספור 50 יום לשבועות. מה הקשר בין העומר לבין שבועות? התשובה, החדרת המודעות לכך שכשם ש-40 שנה במדבר, 5 מיליון אנשים, לא היו ניזונים, אלא ישירות מהקדוש ברוך הוא באמצעות מן. וזה היה קור ההיתוך של העם היהודי 40 שנה. מ-2448, לפי החתם סופר, בחי באייר, זה יום לג בעומר, שבדיוק 33 ימים לאחר שיצאנו ממצרים, התחיל המן לרדת, משום שחזל אומרים, רש"י מביא את זה בחומש שמות, ש-30 יום הם הביאו איתם בחררה משארותם, היה להם עוגות מצות קילו חמץ, והם ניזונו מאותם מזונות 30 יום, וזה היה מ-ט"ו בניסן, כשיצאנו ממצרים, עד ל-ט"ו באייר, הוא עושה חשבון שם החתם סופר, שזה היה 61, כתוב ברש"י, 61 סעודות היו במזון הזה שהם לקחו איתם ממצרים, לא היו צריכים עדיין מן, הם עדיין ניזונו משיירי המאכלים. רש"י אומר שם בחומש שמות, מי שירצה יעיין בפרשת בשלח, בפרק ט"ז, פסוק א', כותב רש"י, הוציאו ממצרים ביום שבו קלטה החררה, עוגות החררה שהוציאו ממצרים וצריכו למען, למדנו שאכלו משיירי הבצק ומשיירי המצה, 61 סעודות, ומן התחיל לרדת להם, לפי דברי החתם סופר, רק 3 ימים שהלכו בלי מזון, אלא היו, בהתחלה התלוננו, עד שירד מן מן השמיים ביום י"ח. יש בזה דעות, יש אומרים שזה היה היום, ט"ז באייר, כך משתמע בפשטות בדברי הגמרא, במסכת שבת, אבל החתם סופר נוקט שזה שורש השמחה של לג בעומר, זה התחיל לא בט"ז באייר, אלא בי"ח באייר, וזה השמחה של לג בעומר, אומר החתם סופר. אני רוצה לקרוא את לשונו, יורד דעה סימן קוריש למד ג', אומר ככה, מיום שקלטה החררה שהוציאו ממצרים, הם הלכו 3 ימים בלא לחם, ואחר כך ירד המן. אם כן, הורדת המן הייתה ביום לג בעומר, י"ח באייר, וראוי לעשות לזה זכר טוב, וזה הסוד של לג בעומר. אז אנחנו סופרים לאותו דבר שהוא בשבילנו הביטוי לעובדה, תדעו לכם, הפרנסה שלכם היא מן השמיים. 40 שנה ראשונות הראו לכם את זה באופן חושי, הייתם במדבר מ-2448 שיצאתם ממצרים, עד ל-2488, מקום שהוא לא מקום של כרם ושדות, ואני פרנסתי אתכם, ועד כדי כך היה חשוב להתמיע את המסר הזה בנפשות עם ישראל ביציקה הראשונה שלו, ב-40 שנה הראשונות שהיו במדבר עד שנכנסו לארץ ישראל, זה שהבורא אמר למשה רבינו שיקח צנצנת אחת ויחדיר בה את המזון האלוקי הזה שנקרא מן. כידוע, מן הוא, כך עם ישראל ראה את שכבת הטל, דק מחוספס וטעמו כצפיחית מדבש, וכולם אמרו מן הוא, מן הוא, זה אותיות אמונה, 5 אותיות. מן הוא, ממנון, ה' וו א'. ומה זה היה המן הזה? אומר הרמב"ן, אומר רבנו בחיי, זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו. זיו השכינה, זיו השכינה, לכן זה נקרא אולי חודש זיו, חודש אייר נקרא חודש זיו. החודש שבו התחיל מן לפרנס את עם ישראל, וזה היה שכינה שנהייתה מגושמת, מגושמת. ועל כן לא היה לה פסולת, אף אחד לא יצא לשירותים, משום שזה היה נטו אוכל ללא שום צד של פסולת. לא היה שום דבר שיהיה בו איזה עניין של פסולת, שהוא תוצאה של החלק הרע שבאוכל. וזה היה 40 שנה במדבר, ובורא העולם אמר למשה רבינו, כך וקשה קצת מהדבר הזה, ושים אותו בצנצנת, ותמקם אותו לא פחות מליד לוחות הברית בקודש הקודשים. שמה עמדה צנצנת המן. ותגיד לעם ישראל שזה יהווה לכם מודל לכל ההיסטוריה. אנחנו עומדים לחגוג בשבועות הזה 3,334 שנות יהדות. הפלא והנס הכי גדולים בהיסטוריה, קיום העם היהודי למרות כל האינקוויזיציות וכל הרדיפות. וכדי שעם ישראל יבין שפרנסה משמיים, תשים ליד הלוחות של הברית וספר התורה את הצנצנת הזאת. וכשיבואו, כמו שבאו אומר רשי בזמנו של ירמיהו הנביא, ואמרו לו, איך נתפרנס? צריך לסגור את הגמרא, צריך לרוץ ולרוץ. תגיד להם, חבר'ה, תלמדו איך פועל העסק אצל העם היהודי. 40 שנה הראשונות היו שם כ-5 מיליון אנשים, בתנאי מדבר, בלי סופר, בלי שדות, בלי שום הספקה, ואני פרנסתי אותם. אני מביא להם את החיים, הזמן די יעיב חיי, יעיב מזוני. מי שנותן את החיים, את פעימות הלב, את תפקודי הכליה ללא דיאליזה, יש לו בעיה לתת את הפרנוס ואת החלקול שלנו עם פרנסה וכלכלה? לא. אז מזה תלמדו שהכל תלוי בהנהגה שלנו, ואתם עושים השתדלות, וברכתיך בכל אשר תעשה. כשההשתדלות הזאת כרוכה באיזשהו נדנות של עבירה, אתה פטור מההשתדלות. זה הכלל. ואם לא תאמין בזה, לא תלמד גמרא, לא תקפיד על הלכות, תתחיל להתיר לעצמך 1,001 דברים, רק עם התירוצים של צורכי פרנסה. אם לא תחדיר לך לראש שאת הפרנסה אני נותן, לא תגיע אף פעם למתן תורה. ולכן אנחנו סופרים את הציפייה, את הכמיהה שלנו, ומבטאים את הגעגועים שלנו למתן תורה, על ידי החדרת המסר שפרנסה משמיים. רק כך ניתן להגיע למתן תורה, אחרת תמיד תצוץ השאלה, ואם תאמר מה נאכל, מה נאכל, מה נאכל, מה נאכל. וזה ימנע כל אפשרות להתקדם בתורה. הדבר הזה הוא כנראה התנאי הכי חשוב לאמונה, כדי להתקדם למטרת החיים ולא להתבלבל בדרך ולמצוא כל מיני מוקשים וכל מיני עניינים שבאמת מפריעים. אומר החתם סופר, דע לך, לג בעומר הוא יום של שמחה, משום שאנחנו בדלו כאומות העולם נמצאים תחת השגחה פרטית מיוחדת, ולכן אין לנו לדאוג דאגת המחר, ואחד מהקורסים שנכנסו בגנים של העם היהודי, זה שטוב לך את מה שיש לך היום, אל תדאג למחר. אם אמא ל-15 ילדים במדבר רצתה להבטיח למחר שיהיה לה מה לתת, לתת איזשהו מזון לתינוקות, או מזון לבוגרים או לבעלה, ושמה באיזשהו מקום מן למחר, היה בך חברה, ובבוקר היא קמה וראתה שהוא מלא תולעים. אין הותרה למחר. רק להרגיש את התחושה, איזה קורס, 40 שנה, 40 זה מספר של יצירה יש מאין. יום יום, אמא הולכת לישון, יש לה 8 ילדים, ילד אחד, 10 ילדים. אין פירור לחם בבית. לא בפונון, לא באלמון דבלתיימה, לא בחשמונה. הם הרי נעו מבית מסעות במדבר. 42 מסעות. אמא רוצה להבטיח, יש לה סנדוויץ' למחר, יש לה איזשהו מיץ למחר, יש לה איזשהו קופסת שימורים כלשהי. אין פירור לחם כלום. איזה הרגשה הזאת? אין מקולת, אין טלפונים להזמין הזמנה דרך משלוח. אין, נמצאים במדבר, מבודדים לחלוטין, מוקפים בענני כבוד, והולכים קדימה, נמצאים באוהלים. את מי נזמין? אין כלום, לא לחם, לא מזון, לא עוגה, לא ירק, כלום. קורס באמונה שהחדיר את זה בנקבוביות העמוקות ביותר בנפש האדם, 40 שנה. זה נקרא כאשר עיסה האומנת היונק, הבורא מודיע לנו, אני עשיתי לכם קורס, 40 שנה עם ישראל נוצק, נוצר, נכנס לו ב-DNA שלו, כמו שאומרים, בעצם ההוויה שלו, אוכל ממני מן, שתייה ממני, באר מרים מלווה אתכם, עלי באר נולה, אז ישיר ישראל. ענני כבוד, לא לסבול מ-50 מעלות צלסיוס חום, ולא מ-40 מעלות מתחת לאפס שיש בקנדה או במונטריאול, או 16 מעלות מתחת לאפס. אתם מוקפים בענני כבוד למעלה להגן משמש, משרב, משלגים, מקרח, מכפור, ולמטה, במקום כביסה, במקום גיהוץ, אף ילד ואף ילדה שיצא ממצרים בגיל 10, ונכנסה לארץ ישראל בגיל 50, עם 15 ילדים, עם 8 ילדים, לא החליפה בגד הילדה הזו. שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצי כזה 40 שנה. ענן מספר 6, כיבס וגיהץ, הכל היה פרש, פריש לגמרי. 4 עננים מסביב, להגן משם, להגן מנחשים ענקיים, מכל מיני דובים ועריות, וענן שביעי סולל להם את הדרך, עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום. אז איך הולכים לישון, עם איזה תחושה? אין מה לאכול, מתים ברעב, אין את מי להזמין טלפונית, ולא להשאיר שום פקס, אם אני רוצה להזמין פיצה, או להזמין איזשהו מנה של משהו, אין. קורס להחדרת התלות המוחלטת של ביטחוני בצורי, הוא אוצרי, הפזמון הידוע של הסנייפלר בשיר הביטחון שלו. 4 מילים. ביטחוני בצורי הוא אוצרי. אני תלוי במי שנותן לי פעימות לב. אין לו שום בעיה לתת לי לחם. הבעיה לא מתחילה בלחם ולא במים. הוא מקיים אותי, הוא אתו משמרה בקרבי. להחדיר את זה 40 שנה, וזה נקרא אומן את היונק. אומר הבורא בתורה, אני מגדיר לכם את ה-40 שנה האלה. אני נסעתי אתכם כאשר עיסה האומן את היונק. באותו יום שהתחיל מן, לפי החתם סופר, בלג בעומר, תיקן משה רבינו ברכת המזון. אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה, משה רבינו תיקן להם לישראל את ברכת הזן. ברכת הזן תוקנה, אומרת הגמרא, מי שירצה יעיין, מסכת ברכות דף ממחת עמוד ב', והוא תיקן, על מה הוא תיקן? הרי זה מצווה מהתורה, מה צריך לתקן? התשובה היא, מן זה לא מחמישה מיני דגן. זה הרי לא מחיטה שעורה, שיבולת שועל, כוסמת ושיפון. זה משהו אלוקי. אז מהתורה לא צריך לברך על זה ברכת המזון, כך מבואר בדברי הבן של הרמב״ם, רב אברום בן הרמב״ם, בספר המספיק לעובדי השם. אז משה רבנו תיקן את זה בתור תקנה דרבנן, יש תקנות משה בחזל, כמה תקנות שמשה תיקן לישראל, זה אחת התקנות, לברך על המן ברכת המזון. מה ברכו לפני כן? מתבאר שם שברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים, המוציא לחם מן השמיים, גם זאת ברכה מיוחדת. רבנו חיים פלאג'י מדבר על כך בספרו נפש כל חי, בדף למד א' עמוד ב', וברכת המזון שהיא הסגולה הגדולה ביותר. איך אומר ספר החינוך במצווה תף למד, אתה רוצה שלא יחסר לך מזון כל ימיך? תכוון בברכת המזון. לג בעומר, תכוון מילה במילה. אני רוצה להדגיש כאן שברכת המזון היא ברכה היחידה שלכל הדעות היא דאורייתא, אין לזה אח ורע בשום תפילה וברכה מכל התפילות ביהדות. כל התפילות החשובות ביותר, שיהיה כל נדרי או יזכור אלוקים את נשמת, או כל מלא רחמים, או מנחה, או שחרית, או ערבית, או תפילת נעילה, או מוסף של ראש השנה, הכל דרבנן, הכל מדרבנן. הברכה היחידה שהיא מהתורה, זה ברכת המזון, לכולי אלמה. ברכת התורה זה מחלוקת ראשונים, אבל ברכת המזון, ואכלת וסבעת ובירחת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך, זה תוקן בל"ג בעומר. ובדברי השולחן ערוך כתוב שזה כמו תפילה, זה נקרא כמו עמידה ב-18. ולכן הרבה מדקדקים בעמידה מול המלך ב-18, אתה לובש מגבט ומעיל או חליפה, גם ברכת המזון. אין לעמוד לפני המלך, לא בלבוש מכובד, שאתה עומד מול נשיא מדינה, או איזשהו מלך גדול. ומכוונים שם יותר מכל התפילות והברכות, מילה במילה. ואומר רבינו בספר החינוך, מהראשונים, רבינו בעל החינוך, מצוות תפלמת, מי שמכוון בברכת המזון, לא יחסר לו מזון כל חייו. צ'ק פתוח. אבל שיאמר מילה במילה ברוגע, בברירות, ודאי מתוך ברכון יש עדיפות עצומה. הדבר הזה הוא בעצם הסוד של מצוות עשה מהתורה, ואגב, יש עוד דבר שכתבו הראשונים, שמי שמברך ברכת המזון בכוונה, כותב רבנו שמעון בן צמח, מופיע בפסקים, בשלוחן ערוך באורח חיים, קוף פי זין, לא תשלוט בו מידת הדין לעולם. מידת הדין לא תשלוט באותו אדם שמכוון ואומר ברכת המזון בקול, בנחת, בניחותה. איפה הרמז שלו? ידוע, כבר התפרסם, אני חושב, שהאות פי סופית לא מופיעה בברכת המזון. בכל הטקסט הארוך הזה של ברכת המזון, אזן את הכל, ברכה ראשונה. על הארץ ועל המזון, ברכת ההודעה נודה לך, ברכה שנייה. בונה ברחמיו ירושלים, ברכה שלישית על הגאולה, לא כתוב עוד פי סופית. ברכה רביעית, דרבנן, הטוב והמיטיב, עד על יחסרינו, לא מופיע פי סופית. כיוון שפי סופית זה עוד שרומזת למידת הדין, וסימנך קצף, שצף, אף, וחרה אף השם בכם. בשצף קצף, אומר הנביא, הסתרתי פניי רגע ממך. מי שמכוון לא ישלוט בו ברכת המזון. ידוע אותו יהודי מארנוף שניצול בשואה בזכות ברכת המזון, שרב מאיר שפירא מחולל הדף היומי, סיפרנו את זה לא פעם, וראש ישיבת חכמי לובלין הגיע אליו לחיידר ביותו בן 12 ונתן דרשה לילדים וחיזק אותם במצוות עשה דאורייתא שדשים בה. מספרים שפעם הבייס ישראל מגור ראה שמישהו בסוף ברכת המזון בשולחן שם, מסדר את השולחן, אומר, צעק עליהם, אמרצים, ברכת המזון דאורייתא כמו 18. החסון איש פעם ראה ילד שמשחק באמצע ברכת המזון, הוא אמר לו, תגיד לי, גם באמצע 18 היית משחק? זה ממש כמו 18. מה זה? מצוות עשה מהתורה. אותו יהודי ש... היה זקן מאוד בארנוף, היה בשואה והתלהב ממה שאמר לו רב מאיר שפירא ולכיתה שלו, שמעבר למצוות עשה מהתורה, שזה שיא השיאים שאין למעלה ממנה למי שזוכה לקיים רצון השם יתברך, יש גם שתי צ'קים פתוחים שהראשונים נתנו לנו. אחד, לא ישלוט בו מידת הדין לעולם, צ'ק שחתום עליו הרשבץ, רבינו שמעון בן צמח, וצ'ק שני, בעל ספר החינוך. לא תצטרך גמחים ולא תחטט רגליים בעולם, יהיה לך פרנסה, לא יחסר לו מזון. לא מבטיחים לך מיליונים, זה רק מזיק ועושה דאגות אינסופיות להיות מיליונר. אבל מה? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, יש לו את צרכיו, הוא צריך לחתן ילדים, הוא צריך לטפל, יש טיפול שיניים, הוא צריך לטפל משהו, יש לו את הצרכים שלו. זאת הברכה גילה לנו בעל ספר החינוך למי שמברך ברכת המזון בכוונה. אותו גרשון הקטן התלהב מזה, התחיל להקפיד על זה. נהיה בר מצווה, שם כובע וחליפה, הקפיד על מים אחרונים, וזאת כמובן לאחר שהוא אמר שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, בימים שבהם לא אומרים תחנון על נערות בבל, בימים שאומרים תחנון, עד שהוא הגיע לגיל 15 וחצי, 16, ומוצא את עצמו מול דוקטור ג'וסף מנגלה בשערי אושוויץ, כשהוא בן 16 כמעט, אבל הוא נראה כמו בן 11. והוא ידע ששמאלה זה להשמדה על ידי שהופכים אותו לגזים, חונקים אותו ושורפים את גופתו, וימינה זה למחנות כפייה, השהיה זמנית. והוא אומר שהוא צעק לבורא התברך בעומדו בתור, מה עם שתי הצ'קים של הרב שפירה? מה עם שתי הצ'קים של הרב שפירה? דקדקתי, ילד קטן קשה לדון אותו, למה הוא טוען, איך הוא טוען, מה הוא מבין בחשבונות שמיים. אבל הוא צעק, ואז זה שלפניו בתור, יהודי מסכן שעמד, אמר לו, תשמע ילד, אני טבח, אני עוד עברתי קורס טבחים, אני יודע שהנאצים צריכים פה טבחים, תגיד שאתה עוזר טבח, אני מניח שהוא ייתן לי ללכת ימינה, כיוון שהוא שואל כל אחד מה המקצוע שלו. העבודה משחררת כידוע בכיתוב בשערי אושוויץ. ואכן תוך דקה, אומר אותו גרשון, עמדתי מול מידת הדין בעצמה, ושואל אותו מנגלה, שואל, ארבע איתה, מה העבודה? אז הוא אומר, אני טבעו, טבחים צריכים, לך ימינה, שם יש את החיילים, יש שם את המטבח. מי זה הילד הזה? אני רק כמו ילד. אומר, זה עוזר טבח, הוא מגיש לי, בסדר, ימינה. אומר אותו גרשון, עברתי את כל השואה עם הרבה אוכל, ישנתי טוב ואכלתי טוב, וגם הגנבתי אוכל במסירות נפש לאחי הרעבים. הכל בזכות ברכת המזון, שדקדקתי בה ללא גבול, עד הסוף, וכבר יהודי בן 90. רבותיי, להבין, אנחנו נוהגים ונסחפים אחרי כוח ההשתדלות והפרסומות האינסופיות בנושאים שנוגעים לפיתוח הייטק וקריירה ומיצוי, הכל הפך השקפת התורה. אצלנו נושא העבודה הוא פשוט כללה שכוללנו בה, לא מפלגת העבודה ולא מטרה של עבודה, יש לנו מטרה בחיים, העבודה היא אמצעי והוא גם בגדר של השתדלות באלמה, שאין שום קורלציה, שום חפיפה בין רמת ההשתדלות לתוצאה. יש לי איזה קשר עם עורך דין מאוד בכיר בארץ, שהוא אומר לי, כשאתה מדבר הרצאה בענייני פרנסה, תקרא לי, אני רוצה להמחיש את זה לשומעים. אז אני עושה את זה לפעמים, והוא אומר לציבור, חבר'ה, יש לי משרד ענק בתל אביב, לפעמים אני לוקח תיק, מבקש עליו גלובלי על כל התיק 50,000 שקל או 100,000 שקל, והסתבכתי פה עם משפט שנמשך שנים, וההוצאות שלי עליו זה 500,000 שקל, ורק הפסדתי בו. לעומת זה, אני יכול לקבל טלפון מאיזשהו מיליונר אמריקני, סדר לי דירה מול הים בנתניה, ואני עושה את העבודה עם הרישום בטאבו, ורק 2%, 3% פלוס מה שהוא נותן לי, שאני מקבל, יש לי פרנסה ל-15 שנה בשופי. אני מראה לכם שאין שום יחס בין ההשתדלות לבין התוצאה. היה לנו מישהו שבזמנו שלמדו תיכון, לא רצה ללמוד את לימודי התיכון עם התארים השונים. שאלו אותו, מה איתך? יהיה לך פרנסה? אתה צריך בגרות? מה יהיה הסוף איתך? הוא אומר, לאבא שלי אין אפילו גמר של 8 שנים יסודי שהוא למד בבלגיה, והוא מעסיק למעלה מ-700 עובדים שכולם בעלי תואר, בגרות תואר ראשון ותואר שני, והמשכורת שלהם היא 1/10,000 ממה שהוא מרוויח לחודש. אז אל תספרו לי סיפורים שהבגרות תביא לי את הפרנסה. ככה הוא ניסה להסביר למי ששם שידל אותו, מה אתה מתחמק משיעורי חול, תיכנס. רבותיי, מי שמבין ולא סוגר את העיניים, יודע שלא תארים ולא הסכמות של משרדים, זה הכל חלק מהניסיון שמעמידים אותנו. ואני רוצה לספר פה דבר שסיפר רבינו חיים קרייזווירט בנושא הזה. היה גאון עולם, הרב של אנטוורפן כידוע, אהבו אותו כל גדולי ישראל, החסידים, הליטאים, כולם, היה מאוד אהוב. והוא סיפר שבשואה בא אליו איזה בן אדם, והבן אדם הזה לא היה ידוע כעשיר, ואמר לו, תשמע, אני לא יודע מה ילד יום, אני לא רוצה לגלות לבנים שלי שיש לי כסף, אני הרווחתי המון כסף, המון, אבל שמתי את זה בצד, ואני לא יודע, אני שומע פה קולות מלחמה, הנאצים עלו לשלטון, הם מדברים דברים נוראים, מי יודע מה יהיה פה, מי יודע מה יהיה עם החשבון והכספים ששמתי בשוויץ באיזשהו בנק מסוים, למעלה מ1.5 מיליון דולר, ו... הילדים שלי לא חולמים שיש לי את הכסף הזה, ואני לא רוצה, מחמת סיבות הרי יכול להיות שהכל יהיה בסדר, ואני לא, אז אני החלטתי שאני מגלה לך. אם יקרה לי משהו, כך הוא אומר לו לרב חיים קרייזוורט, אם יקרה לי משהו, אתה תגיד לילדים שלי שיש להם, שזה מספר החשבון, זה שם הבנק שנמצא בציריך, וזה השם של בעל החשבון, וזה המספר שלו, ותיידע אותם שיש להם $1.5 מיליון שם. זה היה ילד אחד או שניים שהיה לו איזו סיבה שהוא לא רצה לידע אותם, ידע מישהו אחר. אומר רב חיים קרייזוורט, שמע, שמי אירופה נתקדרו בעננים שחורים ביותר, וכל אחד התפזר לכל עבר. מי דיבר על בנקים? אנשים לחמו על נשימות, לחמו על עצם ההישרדות שלהם, והוא לקח איתו את הסוד הזה, ואיפה? לא פגש אף אחד, הכל, מי חלם שיהיה שואה, שיהיה כזה אנדרלומוסיה בכל העולם. לאחר שנים, הוא אחרי השואה, שנתיים, שלוש, ארבע, הוא שרד, הוא הלך באמריקה, ומוצא שמה ברכבת שמוליכה אותו לאיזשהו מקום, מוצא שמה איזה מישהו שנראה לו יהודי. אז כמובן, מתחילים לדבר, מאיפה אתה? עד שבסוף אומר לו, אני מהעיירה הזו והזו, וזאת העיירה שהזקן, שהיהודי אמר לרב חיים. טוב, עדיין לא ממש. איזה אזור גרתם? הרחוב הזה? איך קראו לאבא שלך? זה השם שלו. הוא אומר, רב חיים שואל את אותו יהודי, ויש לך אחים? לא, אני הייתי בן יחיד, היה לי עוד אח אחד, הוא היה קטן, קרא לו. ומה היה לו? איפה נזרקתי בקושי, ניצולתי מהשואה, הייתי נער כזה וכזה, הפרידו את אבא שלי, לקחו לצבא, לא יודע בכלל מה היה איתו. מה אתה עושה היום? איפה אני? אני אין לי כלום, אני מסתובב ממקום למקום, לא מוצא את עצמי, מבולבל לגמרי. ואז רב חיים רועד כל כולו, ואומר לו, אני הכרתי את אבא שלך. אבא שלך היה נראה כך וכך, זה היה השם שלו, כאן הוא התפלל, כן. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא מסר לי שיש לך $1.5 מיליון שלו בבנק זה וזה בשוויץ, והנה המספר החשבון. הוא החביר מה הרב מדבר. סיפר לו את כל הסיפור. אומר לו, אבל אין לי אפילו כסף לנסוע לשוויץ. אין לי שקל, אני משנורר ממקום למקום, אני קבצן. אני אוכל אצל אנשים. אדוני, אתה מיליונר. יש לך רק משהו יפקיד אז, לך תדע כמה ריבית זה עשה אצל הגויים האלה וכמה זה יתגדל. אבל אין לי כסף אפילו לנסוע לשוויץ, אני לא יודע בכלל, אני אסע איתך. לקח על עצמו את הצוואה של אותו יהודי, הסתדר, לקח אותו, נסע איתו, נכנס איתו לבנק ההוא, הוציאו את כל $1.5 מיליון בלי שום בעיה. חתימה זה חתימה, מספר חשבון, הכל שמור, שוויץ, מדינה ניטרלית, עברה את הכל, לא קרה להם שום דבר, הבנקים עובדים, הכל עובד שם. פרנסה משמיים, מישהו חלם על חיבור כזה? מישהו חלם על איזו פעולה כזו? אנחנו חייבים להבין, חזל אומרים אפילו, יאה עניות על ישראל, עניות דווקא זה דבר ששובר את הלב, ולפעמים זה מביא יותר קרבת אלוקים מאשר השירות. כולנו רוצים פרנסה ברווח, פרנסה טובה, אבל מתפללים שזה לא יבלבל אותנו. כמה אנשים התעשרו ואיבדו את הקשר עם הבורא, ונהיו סטייליסטים ומודרנים, ולגמרי שחצנים ומה שנקרא סנובים? שווה? הוא הפסיד את כל העולמות. אז יש לו מכונית אדורה, את זה הוא ייקח לקבר? אם זהו משוויץ ונהיה שחצן ורק מדברים חשובים? רבותיי, הדבר הזה הוא פשוט דבר שחייבים להחדיר אותו בעומק הלב. אני רוצה לסיים במה ששמעתי בשם האדמור מקוץ, כרחמנו ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו, מה מדברים על השולחן ושולחן אחר? לא. על איזה שולחן מדברים פה? התשובה היא, מבקשים מהבורא ברכה. אבל יש כאלה שקצת מקבלים יותר כסף ומרוויחים יותר מיד, מחליפים את הדירה ומחליפים לווילה ענקית בסביון. למה? אומר לבורא, אני מבטיח לך שגם אם תשלח לי ברכה מרובה, אני אשאר עם אותו שולחן. אני אשאר על שולחן זה שאכלנו עליו, ואני אשתמש בזה לצדקה, להחזקת תורה. אני אהיה פקיד נאמן לשמור על הכסף שאתה נותן לי. רחמן, תהיה רחום עליי, שלח לי ברכה מרובה בבית הזה, אבל אני אשאר עם השולחן הזה, אני לא אממש את זה לכאן ולשם. ייתן השם שנחגוג בשמחה את הל"ג בעומר הזה, ונבין את שורש הפרנסה, נרגיש הכי שמחים ביותנו תלויים בבורא העולם, ומזה ניתן לקבל תורה בשמחה. תעמוד לנו זכות רבי שמעון, ולהיגאל בקרוב ממש גאולת עולמים במידת הרחמים, אמן כן יהי רצון.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.